שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר אורות התשובה למרן הרב קוק זצ"ל קולעלה. פרק א', יותר פנימית היא, סוג שני של תשובה. יותר פנימית היא התשובה הטבעית, הנפשית והרוחנית, כלומר של הנפש והרוח. יש תשובת הגוף ויש תשובה פנימית יותר שהיא תשובת הנפש והרוח. כן? לא, 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 לא. הרב הסביר לנו לפני כן שיש שלוש מערכות של תשובה: טבעית, אמונית ושכלית. נכון? הטבעית מתחלקת לשניים: תשובה טבעית גופנית, תשובה טבעית נפשית רוחנית. בסדר? אני חוזר על הדברים כדי שזה יהיה לגמרי ברור. יש לנו תשובה טבעית, אמונית, שכלית. מדובר על תשובה של מי אגב? של האדם. כן? עדיין הרב קוק מדבר על תשובת העולם או תשובת האומה, שגם זה מעגלי תשובה חשובים. אנחנו בעצם הוא במעגל הפשוט ביותר של תשובה היחיד. כן, אחר כך יש לנו תשובת הכלל, אחרי זה תשובת העולם, ואחרי זה תשובת הקדוש ברוך הוא. כן? אבל יש לנו פה, אנחנו עסוקים בתשובת היחיד, מתחלקת לשלושה: טבעית, אמונית, שכלית. התשובה הטבעית מתחלקת לשניים: גופנית, זה למדנו בשבוע שעבר, וגם יש לנו תשובה נפשית ורוחנית. כן? זה שייך עדיין לתשובה הטבעית. בסדר? הלאה. יותר פנימית היא התשובה הטבעית, הנפשית והרוחנית. הוא מה שקוראים מוסר כליות, מצפון. טבע הנפש האנושית הוא ללכת בדרך ישרה. מה זה טבע הנפש האנושית? זה באמת ללכת בדרך ישרה? אדם זאב לרעהו. אבל יש מדרגות בטבע הזה. כן, כתוב, האלוהים עשה את האדם ישר, והם מה ביקשו חשבונות רבים. אז כנראה שהטבע שלנו זה לבקש חשבונות רבים. אבל יחד עם זה שיש לנו טבע לבקש חשבונות רבים, יש לנו גם, האלוהים עשה את האדם ישר, גם זה מאיר בתוכנו, בקרבנו. וכשסר מן הדרך, מה? כן, אבל זה קשה מן המציאות. בסדר, אני אומר, אבל קשה מן המציאות. לכן כשיש מקור, מותר להקשות משלושה מקומות: ממקור מקביל, מסברה או מן המציאות. אז אני מסביר שהוא מתכוון לרמה מסוימת של ההכרה האנושית. יש בתוכנו יושר, אבל אין רק זה, יש עוד דברים חוץ מזה. יש יצרים, יש הרבה דברים משתוללים, כן, דברים מפעילים. אז הרב מתכוון לחלק הישר שבנו. כן,
ישר.
ישר, כן. הנפש, כתוב כאן נפש. וכשסר מן הדרך, הרי החוש הזה של הישרות מדאיב את לבבו, והוא מתמוגג מכאב, והוא מזדרז לשוב לתקן את המעוות. כן, למשל, אדם פגע בחברו, אוכל את עצמו אחר, אוי, איך פגעתי בו. רגע, על פי איזה סעיף של השולחן ערוך החלטת שזה יאכל אותך? לא יודע. זה לא בגלל סעיף של השולחן ערוך, זה הרגשת איתי, מרגיש לא נעים שפגעתי בחברי. כן? למשל, עד אשר ירגיש כי חטאו נמחה חטאו. חלק זה של התשובה הוא מסובך הרבה מאוד. למה? יש לו גם נגיעה בעומק הפסיכולוגי של האדם, וברגע שאתה נוגע בעומק הפסיכולוגי של האדם, יש שם תהומות, קשה מאוד לדעת בדיוק במה אתה נוגע. ואם אתה לא טועה, אפשר שם לטעות הרבה. תלוי הוא בתנאים רבים, פנימיים וחיצוניים. ויש בו כמה דרכי הטעה שחובה הוא להישמר מהם. כן, כבעלי העצות. אנשים באים עם עצות. יש לך צרה, בוא ניתן לך עצות. כן, עצה, צריך להיזהר. היה רב ציודה רגיל לומר, אם אינך בטוח שהעצה שאתה נותן היא נכונה, אל תייעץ. אז הוא יישאר בלי עצה, לא נורא. הוא יישאר בלי עצה, יותר טוב מאשר שתיתן עצה שהיא לא בטוח נכונה. כן, זה כמו שאדם מבקש ממך, איפה רחוב פלוני? אתה לא יודע בדיוק, אבל אתה תגיד לו משהו, רק בשביל להגיד לו משהו. אל תגיד. אז גם הרוח זה כך. שחובה היא להישמר מהם. אבל מכל מקום, הוא אחד היסודות שתוכן התשובה נשען עליהם. כלומר, לא בגלל שזה מסובך, אם יש פה סכנות, נגיד שזה לא קיים. זה קיים. כן? הפסיכולוגים עוסקים הרבה בתחום הזה של התשובה. וגם אצלם יש טועים ויש צודקים. צריך לבדוק לגופו שלי. כן, זה דק מאוד. בגלל שאחת הטעויות שיכולות להיות זה לקשור בעיה מהותית עם בעיה חיצונית. ויבוא אדם ויאמר, יש לי מחלת נפש. חדשה. ומכיוון שיש לו מחלת נפש, הוא יגיד, אז אני פטור גם מיחסי בן אדם לחברו. פתאום, יש דברים שונים. יש לך מחלה, זה א', בן אדם לחברו, זה ב'. יש דברים, אתה רדת להפריד. אחרי התשובה הטבעית, זה כבר, אנחנו נכנסים יותר לתחום המוכר, בא האמונית. תשובה אמונית זה מספר 2, נכון? נכון, מישהו? כתוב ככה ללוח. היא חיה, היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת שהיא עוסקת הרבה בתשובה. כן, יש הלכות תשובה. נהגו לעשות תשובה בתעניות. 10 ימי תשובה, זה זמן של תשובה וכו'. זה התשובה הקלאסית, שנכתבו עליה כל כך הרבה ספרים. הנה מודי, התורה מבטיחה לשווה פשע, סליחה. חטות הציבור, היחיד והציבור, נמחים על ידי תשובה. הנביאים, מלאים הם דברים נשגבים, על דבר התשובה. בכלל, כל ערך התוכחה התורית, בנוי על מצוות, בנוי על התשובה האמונית. מה זה מצוות תוכחה? אבל מה התוכן של המצווה? לא, הרמב״ם אומר, הרואה את חברו שחטא או הלך בדרך לא טובה, מצווה להשיבו, להחזירו בתשובה ולהוכיחו. כלומר, התוכחה כוללת את הכוונה להשיב את האדם מדרכו הרע. כן, כל ערך התוכחה התורית בנוי על יסוד התשובה. אם אינך מאמין שהאדם הזה מסוגל לחזור בתשובה, אז אין משמעות למצוות תוכחה. כן, וגם התוכחה התורית זה במובן יותר כללי, שהתורה אומרת אם תעשו כך יהיה טוב, אם תעשו כך יהיה רע. מה כוונת התורה בזה? להחזיר אותנו בתשובה. שאם לא כן, לא הייתה התורה מבטיחה וגם לא הייתה מאיימת.
רגע, אם בן אדם לא יקשיב לך,
זה לא נקרא להוכיח, זה נקרא לצעוק. אז זה מוציא את העצבים, וייתכן גם שאתה עובר על כמה איסורים בזה, של לא תונוי, שאתה מיתו ועוד כמה דברים כאלה. אבל אין לו שום סיכוי לקלוט את מה שאתה אומר, אז אתה פתור ממצאת תוכחה, כי זה לא תוכחה מה שאתה עושה. הנישה זה משהו אחר לגמרי. הנישה זה מדיני בית דין. בית דין מצוי, לא, יש התראה. אתה מבלבל בין התראה לבין תוכחה. התראה זה כדי לחייב אותו בבית דין. כן? יש אדם מחלל שבת, אז אתה מטרה בו, כי המטרה שלך איננה כדי שהוא יחזור בתשובה.
כן, אבל הוא לא מקשיב לך.
הוא שמע, הוא יודע מה אתה אומר.
אתה מטרה בו, אני אתה מדבר איתו אנגלית, הוא לא מבין.
זה לא נקרא התראה. הוא צריך לפחות להבין מה אמרת. עכשיו, אם הוא לא הבין מה שאמרת, אז זה לא התראה בכלל, אז הוא לא חייב בבית דין. אבל אתה רואה בן אדם שיודע עברית ואתה מדבר איתו עברית ואתה רוצה שהוא יתחייב סקילה. אתה מעוניין שהוא יתחייב סקילה. למה? ככה, כי צריך לסקול לו בחללי שבתות. אז אתה מטרה בו, לוקחים אותו לבית דין, סוקלים אותו. בסדר?
לא יתראה
בו, אז הוא לא יתחייב סקילה. עכשיו, יש מצוות... מה? אז יש לו מצוות התראה, זה משהו אחר. מצוות תוכחה היא נושא אחר לגמרי. מצוות תוכחה זה משהו שבא להשיבו לדרך טובה. אתה רואה שהוא עושה דבר רע, אתה מזהיר אותו כדי להשיבו לדרך טובה. אם הסגנון שלך הוא סגנון שאינו סיכוי להתקבל, אז זה לא תוכחה, זה כלום. כן? זה כמו שהיה איזה רב אחד בהונגריה, כתב עוד בחיי הרב קוק לרב צבי יהודה קוק, לבנו, שאל אותו כל מיני קושיות, כל מיני טענות שיש לרבני הונגריה נגד הרב קוק. אז שמה הוא מביא שמה הרבה, אין לנו את המכתב של, אני לא ראיתי את המכתב של אותו רב בהונגריה, אבל מתוך התשובה הארוכה שכתב הרב צבי יהודה, אז אפשר להבין מה הייתה הטענה שלה, מה היו הטענות של הרב ההוא. הרב ההוא טוען, מדוע אתם, אחת הטענות זה, מדוע אבא שלך מדבר בסגנון נציונלי ולא בסגנון תוהק. אז מסביר לו שמה הרב ציודה שמה כל מיני טענות. אז על הטענה הזאת הוא עונה שבמצוות תוכחה כידוע צריך לדבר בשפה שמקבל התוכחה מבין. אז זה מדיני מצוות תוכחה דאורייתא לדבר בסגנון נציונלי. כן,
כידוע לא כל בני אדם תופסים באותה מהירות מה שאומרים להם.
נכון.
ויש כאלה שלמרות שכרגע אתה מוכיח אותו והוא לא מבין או שלא רוצה להגיד והוא מוכה נגד דבריך ולא מקבל אותם וזהו, אבל יעבור הזמן ודברים שאתה זרעת הם עשויים לנבוט. אז אדם...
בסדר, נו, אז מה
זה?
תנו לו לגמור את שאלתו.
יבוא הזמן והוא כן יזכור וכן יבין וכן הלאה. אז לכן, איך אתה יכול לדעת, יש לומר תוכחה או אין לומר תוכחה?
אתה צריך לדעת להעריך. לא תמיד אתה יודע להעריך. כן? צריך לדעת להעריך. בשביל זה מדברים.
אולי בגלל זה תמיד צריך להגיד משום ש...
אולי לפעמים צריך גם לא להגיד. כי יותר קרוב הנזק מאשר הרווח. כן, יש לנו כלל בגמרא במסכת יבמות, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. כן, יש מצווה לפעמים לא לומר. יש לפעמים מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין במצווה דרבנן. נכון? במצווה דרבנן יש לנו כלל, מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. למשל, מדוע רוקדים בשבת? הרי אסור לרקוד, כתוב בגמרא שאסור לרקוד. מה אומר הרמה? ושוב, מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזינים. אז לא להגיד שזה אסור.
זאת אומרת, אסלאם, בקהילה של הרמה לא יכולים לא לרקוד.
אי אפשר לא לרקוד בשבת. מה, אתה לא ירקדו בשבת? אבל מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזינים. כך כתוב בגמרא. אבל יוסף אומר שאסור לרקוד. נקודה. הרי מרן בשולחן ערוך כתוב, אסור לרקוד בשבת. הרמה אומר, אנחנו כן רוקדים. א', מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזינים. ב', זה נאמר, יש אומרים שזה נאמר רק בזמנם, שהרי מה יהיה האיסור? שמה יתקן כלי שיר? אנחנו כבר לא בקיאים בכלי שיר. לא יודעים, כן? אנחנו מלאי גלות, כבר לא יודעים מה זה מוזיקה. אז אין אצלנו סכנה, וכן עיקר. לא, זה איסור דאורייתא. על איסור דאורייתא לא אומרים. גם תולדה זה דאורייתא. חוץ מזה שבאמת זה אחד מן האבות במקרה.
אבל אם יש איסור, למרות שבזר אתה לא בטח.
תלוי, יש לפעמים שכן אומרים ככה, לפעמים לא אומרים ככה. כן? כלומר, אתה צריך לדעת להעריך מה הייתה כוונת מתקן הגזרה. מה הוא התכוון? כן. כן. כן, אבל התורית. התורית. זו שכתובה בתורה. ויש בתורה. מצוות, אוכיח תוכיח.
כן, אבל זה נראה שמשהו מדבר, זה מסביב ליד,
כן, לכן הזכרתי מיד אחרי זה שזה גם עניין של הפרשיות של התוכחה של בחוקותיי ופרשת כי תבוא, ששם זה לא מצווה. כן, אבל בהתחלה דיברתי על הדבר היותר גלוי, אחרי זה הרחבתי. כן, תודה. כן. במעמקיה של התשובה הזאת, אומר הרב, ישנם פרטים לאין חקר. כן.
מה העניין היותר
כללי? התוכחה, כן, שזה גם כן תוכחה. זה גם נקרא תוכחה, לא מצווה תוכחה, אלא זה נקרא פרשת תוכחה.
מה הקשר לתשובה?
גם זה, למה הקדוש ברוך הוא מוכיח אותנו ואומר, אם בחוקותיי תלכו ואם בחוקותיי תמאסו, בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע שעל ידי זה הוא יחזיר אותנו בתשובה. בלי זה, מה המשמעות של הדברים האלה? בסדר? כן? מה? למה? הוא משתמש בנבואות שכתובות בתורה. במעמקיה ישנם פרטים לאין חקר, אתה לא תתפוס אותי כאן. במעמקיה ישנם פרטים לאין חקר אשר אך כלליהם היסודיים דורשים הרחבת דיבורים וביאורים רבים. די, למה את מתקרב? במעמקיה ישנם פרטים לאין חקר, בתשובה הזאת הלכות תשובה זה דבר מסובך, אשר אך כללים היסודיים דורשים הרחבת דיבורים. למשל רבנו יונה כתב ספר שער התשובה, אני אקרא גם שער התשובה, ושם יש באמת הרבה הרבה מאוד פרטים הלכתיים שנכתבו עליהם הרבה פירושים בענייני התשובה, הלכות וידוי, הלכות קבלה לעתיד וכדומה, החלטה ואשוב, דברים המעכבים את התשובה, כן, מתי לא מקבלים אדם מתשובה וכו'. התשובה השכלית, זה השלישית, היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאימונית. שימו לב שלפי הרב אתה לא יכול להגיע לתשובה אימונית בלי איזשהו יסוד כלשהו של תשובה טבעית, בלי קצת מצפון, בלי קצת שאיפה של בריאות וכדומה. פה לא דובר על רגש, פה לא דיבר על רגש, מה זה משנה? מה זה משנה? דובר פה על סוגי תשובה שכבר באה למדרגה העליונה, אשר לא רק צער גופני בתשובה הטבעית הגופנית, או נפשי ורוחני בתשובה הטבעית נפשית רוחנית, ולא רק השפעת המסורת והקבלה, אם מפחד עונש או רושם כל דבר חוק ומשפט הבא מהם אל פנים הנפש גורמים הם את התשובה. כלומר, לא רק, לפעמים יש תשובה שבאה בגלל שאדם לא רוצה לעבור על מצוות השם, אז אם כן המצווה גורמת לו לחזור בתשובה, זה שיש פה דבר, רושם דבר חוק ומשפט מעצמו, הוא עוד לא לגמרי מבין שהמעשה הזה הוא מעשה אסור וכו', רק הוא יודע שזה אסור כי זה כתוב בשולחן ערוך. אז זאת אומרת, כל זה כבר לא, כי אם זה עדיין שייך לאמונית, כי אם הכרה ברורה הבאה מהשקפת העולם והחיים השלמה אשר עלתה למעלתה אחרי אשר התפקיד הטבעי והאמוני כבר רשמו בה יפה את רשומיה, תשובה זו הכלולה מהקודמות היא מלאה כבר אורן קץ. אז התשובה השכלית, אם כן, מתוך הכרה, קרוב למושג של תשובה מאהבה, מתוך הזדהות, לא מפני התוצאות של החטא ומפני הכפייה לחזור בתשובה, אלא בגלל שאני מזדהה. זה נקרא תשובה שכלית, הכרתית. היא באה להפך את החטאים כולם לזכויות. זה צריך ללמוד למה. מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים, ומכל ההשפלות עליות נהדרות. כן? שגדולה תשובה שמהפכת זדונות לזכויות, שאם אדם עשה מעשה רע כשחוזר בתשובה, בתשובה הזאת המעשה הרע נחשב כמצווה. זה מה שאמר יוסף, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, אז תודה רבה שמחרתם אותי, אם לא הייתם מוכרים אותי העולם היה מת ברעב, אז זה יופי, איזה יופי מחרתם אותי, ככה הצלתי את המשפחה ועם ישראל יקום, תודה רבה שמחרתם אותי, זה באמת יפה מאוד, רק חבל שלא אמרתם לי שם ייחוד לפני שמחרתם. אז זה נקרא שהופכת את כל הזדונות לזכויות, מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים. אין האדם עומד לדברי תורה אלא אם כן נכשל בהם, נכון?
יהיה לו אידיאל
מה? לשגות? תלוי, לפני התשובה או אחרי התשובה. לפני התשובה זה לא אידאל, אחרי התשובה זה אידאל. ומכל ההשפלות עליות נהדרות. זאת היא התשובה שאיני כל אליה נשואות, שהיא מוכחת לבוא ושסופה לבוא. למה היא מוכחת לבוא? למה התשובה דווקא ברמה היותר עליונה חייבת לבוא? כי תשובה קדמה לעולם, לכן יש איזה מין הכרח כמו קפיץ שמחזיר את העולם למקומו. מובן? לא. עכשיו,
מה? יותר חזק מהעולם?
כן, כי תשובה קדמה לעולם, אז יותר חזק מן העולם. לכן כל נפילה של העולם סופה להתקן. השאלה במחיר של איזה סבל, אבל סופה להתקן. אז למה זה לא בהתחלה? כי בהתחלה החטא מעכב. כל זמן שאדם לא חזר בתשובה טבעית או בתשובה אמונית, עדיין השכל שלו מטומטם, אז הוא לא יכול להבין את הערך של התשובה הזאת, הוא לא מסוגל לעשות תשובה כזאת. אז הוא צריך קודם כל לתקן במישור היותר פשוט, לשחרר את הנפש שלו מן הקליפות שדבקות בה, ואז הוא יכול לחזור בתשובה עליונה. פרק ב', יש שאלות? אין שאלות. טוב, תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. לגבי משך זמנה, התשובה מתחלקת לשני חלקים, תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית. כל תשובה, כל תשובה היא או פתאומית או הדרגתית. למשל, יש אדם שחזר בתשובה גופנית לפני שבועיים במכון מאיר, באופן פתאומי לחלוטין. הוא שמע ממני בשיעור שיש הבדל בין רצון לחשק. כן, שהרצון זה מה שבחירי אצל האדם, החשק זה בא מן הטבע. הוא רק שמע את זה, הפסיק לעשן, כי הוא הבין שהרצון שלו לעשן, מה שהוא חשב לרצון, זה באמת רק חשק. אז אם יש לי חשק לעשן, זה לא סותר את האפשרות של הרצון שלי לא לעשן. ומאז הפסיק לעשן. דוגמה של תשובה פתאומית, תשובה גופנית. כן? זה התשובה הגופנית, לא מצד המצווה או האיסור, מצד הטבע. כן? לעומת זה יכול להיות אדם שיש לו תשובה דרגתית. הוא אומר, תשמע, אני באמת רוצה להפסיק לעשן, לכן אני הפסקתי במקום 4 חבילות ביום, אני לוקח 3 חבילות ושני שליש. שליש חבילה אני מוריד. אחרי חודש, בעזרת השם, אני אוריד עוד שליש חבילה. אז אחרי שנה, זהו, כבר לא מעשן. זה תשובה הדרגתית. כן.
זה לא תשובה נפשית?
לא, כי מה שהוא עשה כאן זה תשובה בגוף.
איפה ניכר התיקון?
כן, כן, לא יודע, כי תמיד אתה מערב את הנפש בכל דבר. אז אם כן, תשובה פתאומית, תשובה הדרגתית. הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. בפעם אחת מכיר הוא את הרע ואת הכיעור של החטא ונהפך לאיש אחר. הוא כבר מרגיש שהוא בקרבו השתנות גמורה לטובה. כלומר, ברור שהוא חזר בתשובה, למרות שהוא עוד לא יודע איך מוצאים את זה לפועל. אבל ההחלטה הייתה, ברור שמכאן ואילך אין דרך חזרה. תשובה זו באה, עכשיו, מה גורם לתשובה? על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה, שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. לפעמים באמת יש מצבים שאנשים חוזרים בתשובה ולא ברור מאיפה זה בא. אולי נסגור את הדלת? כן, לפעמים יש מצב שאדם חוזר בתשובה וזה לא ברור מאיפה זה בא. יצא לי כמה פעמים לדבר עם בעלי תשובה שחזרו מרחוק מאוד, וכשאני שואל, תגידי, מתי החלטת לחזור בתשובה? הם אף פעם לא יודעים להגיד, בדרך כלל לא יודעים להסביר את זה. מהו הרגע שהביא את הדבר הזה? יש לפעמים שאדם יכול לסמן, כשקרה לי כך, הבנתי משהו, הרגשתי, אבל לא תמיד. פעמים רבות, ויש לפעמים שבאמת אי אפשר להסביר מאיפה זה בא. כן? זה מין פליט כזה.
אולי זה דברים
לפעמים. ייתכן שהצופה מן הצד יכול לדעת, הנה הדבר הזה ועוד הדבר הזה ועוד הדבר הזה גרמו להופעה, אבל מבחינתו זה פתאומי. לפעמים זה בא מרחוק מאוד. קראתי אדם שכדי לחזור יום אחד התחיל להתקרב ליהדות אחרי שהיה רחוק מאוד. סבא וסבתא שלו כשהתחתנו לא ידעו שהבן זוג יהודי. כל אחד חשב שהוא מתחתן עם גוי, ולמרבה הפתעתם גילו, אה, מה, אתה יהודי? באמת, זה משהו נורא. כן? אז אתה מבין, נכד של זוג כזה יום אחד החליט משום מה, בצורה מבחל וברורה, שהוא צריך לחזור ליהדות, בקושי ידע מה המשמעות של הדברים האלה. וכדי להרגיש קצת מי זה הקדוש ברוך הוא, היה נכנס לכנסיות, מסתובב בכנסייה, כי שם הוא הרגיש משהו, כן, זה דתי, זה קצת היום הוא תלמיד חכם. יש מה? אז באמת לא יודעים איפה זה בא.
נרדו של טרוסקי, למה?
כן, כן, מדי, יש דברים כאלה, לא יודעים תמיד איפה זה בא. טוב, הוא כבר מה? אני לא יודע, לא מכיר את האנשים. תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה שראוי לחפש את נתיבותיה ועם קטע עלומה. וישנה תשובה הדרגית, לא בריקה יבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב, אלא מרגיש הוא שצריך להיות הולך ומטיב דרכיו ואורחות חייו, רצונו, הלך מחשבותיו, ובמהלכו זה להתראות, הולך הוא וכובש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות, מטיב את המעשים, מלמד את עצמו איך להתקשר יותר ויותר, כלומר להיות יותר קשר, מה שנקרא, עד שהוא בא למעלה רמה של זיכור ותיקון. כן, זו תשובה שאנחנו צריכים לעשות בה כל יום. כל יום אדם צריך לחזור בתשובה, לבדוק את מעשיו וכולי, להתוודות לפני השינה. בקיצור, יש מהלך של תשובה אישית מתמיד. אי אפשר לקרוא לזה ברק דווקא. התשובה העליונה, מה זה התשובה העליונה? הראשונה, הפתאומית, באה מהברקה של הטוב הכללי. מה זה הטוב הכללי? שאלה גדולה. זה מושג שבאורות הקודש הרב מסביר אותו בהרחבה, של הטוב האלוהי השורה בעולמות כולם, אור חי העולמים, נשמת קול האצילית מצטיירת לפנינו בהודה וקדושתה כמה שהלב יכול לספוג. והלא באמת הכל הוא טוב וישר כל כך, והיושר והטוב שבנו הלא הוא בא מהתאמתנו אל הכל. ואיך אפשר להיות קרוע מן הכל? פירור משונה, מופרד, כאבק דק שכלו נחשב. ומתוך הכרה זו, שהיא הכרה אלוהית באמת, באה התשובה בחיי הפרט ובחיי הכלל. כלומר, זה כמין משיכה מגנטית. נחשפת אל הטוב העולמי, אז אתה מזדהה עם הטוב הזה ומתאחד בו. זה המקור של התשובה הפתאומית, זה בא מן החוץ.
זה לא עניין שקשור לאופי? יש אנשים שהם חדים, כל הפעולות שלהם הם מאוד החלטיים בכלל בחיים שלהם.
כן,
הוא מחליט לרזות, הוא עוזב בת אחת, הוא מחליט להתגייס, הוא עושה את זה ליחידה הכי קרבית, כל דבר ככה לאורך כל החיים.
נו.
השאלה אם הפתאומיות או הדרגתיות היא לא עניין של אופי.
לא.
כי הרב פה דן בנושא הזה כאילו לפי נסיבות.
נכון.
אני חושב שיש בזה עניין של אופי אישי.
לא.
למה לא?
משום שאתה רואה את התשובה הפתאומית אצל אנשים שדווקא יש להם אופי מחפף והדרגתי, ואתה רואה גם החלטה לתקן באופן הדרגתי אצל אנשים חדים. זה לא זה.
במציאות.
במציאות. לפי הכלל שכדי להקשות, אפשר להקשות ממקור שווה, כן. מסברה או מן המציאות. למה? אם נביא אומר משהו שהוא הפך המציאות, אז מקשים עליו מן המציאות. בהגדרה, בהגדרה. מדבר על מישור שהוא לאו דווקא מישור הגלוי. מוכרחים להגיד, אבל איך אני הגעתי למסקנה הזאת? בגלל המציאות. כי המציאות אומרת הפוך לכאורה. זו גם השאלה של משה. משה שאל, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, כשעם ישראל מבקש בשר, אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, מאין לי בשר לכל העם הזה? איזה מין שאלה זו? אמרו לך לתת להם בשר. מה אתה שואל, מאין לי בשר? כן? כלומר, יש איזה מחסום מן המציאות נגד משה. יש לה בלמים, יש לה בלמים, היא בולמת משהו.
אבל זה לא מקום שאתה להקשות. זה
הדבק
של
הירוע,
צריך
איזשהו לפתור גם את זה. צריך לפתור גם את זה. זה סימנתי מה שאתה אומר. תגיד, זה הדבק של היום יום שצריך לפתור גם אותו, אבל זה לא קושיה. למה לא לקרוא לזה קושיה? מה זה קושיה? מה זה קושיה? זה קושי. קושי שבוא נדון. לא רואה פה סתירה. טוב.